המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים, פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטים מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא פרופסור ישראל ויצמן מנור, ראש התוכנית לתואר שני במדעי המוח וההתנהגות ומדע המדינה באוניברסיטת חיפה. שלום לך פרופסור ויצמן מנור, ותודה שאתה איתנו.
שלום וברכה.
נצלול?
בשמחה.
אוקיי. במהלך יום הבחירות של 2009, כבר עברו מספיק מים בירדן מאז, ערכתם אתה ועמיתך מחקר ראשון מסוגו בישראל, ואני חושב שאפילו בעולם כולו. ספר לנו על המחקר הזה ביום הבחירות עצמו. מה מצאתם? מה המשמעות של הממצאים האלה?
אוקיי, אז באותה שנה, נתחיל מהאנקדוטה, מאוד חמודה. כמה שבועות לפני הבחירות, אנחנו יושבים לארוחת צהריים במשפחה אצל ההורים, ואני יושב עם גיסי, אחותי, ובשלב מסוים אחותי אומרת, טוב, נוותר על קינוח, הולכים לקניות לאשתי. ואני אומר לגיסי, תשמע, מה שהיא מרגישה כלפי קניות, העוררות הזאת שהיא מרגישה כלפי קניות, יש משהו כזה שאפשר לבדוק את זה פיזיולוגית, כי מה שהיא מרגישה כלפי נעליים, אני מרגיש ביום הבחירות. והוא הסתכל עליי ואומר, אני לא יודע, הוא נוירולוג, אומר, אני לא יודע, אני אחזור אליך. תוך יום, חוזר אליי, קורטיזול. קורטיזול? מה זה קורטיזול? יופי, שב, תלמד, 24 שעות יש לך שוב ללמוד, וככה יצאנו למחקר הזה. יצאנו למחקר כאשר באמת, תוך פרק זמן שהוא אפס, הגשנו בקשה אתית להריץ את המחקר הזה, וירדנו לקלפיות, והחלטנו שאנחנו חייבים ללמדוד, וללמוד מה קורה לבן אדם, ברגע שהוא מצביע, כלומר, רוב המחקרים במדע המדינה מאז שנות ה-30 של המאה ה-20 ועד ימינו, הם מחקרים שמתבססים על דיווח עצמי. בן אדם מספר בסקר או בשאלון או בשיחה מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, בעד מי הוא רוצה להצביע, אבל אף פעם לא נבדק בן אדם בעת הביצוע, הפעולה הפוליטית, כאשר בעצם יש מדדים וחיוויים שהם חיוויים פיזיולוגיים. ומה אנחנו חייבים לראות? אם בן אדם, למשל, אם פוליטיקה היא דבר מלחיץ.
אז מה עניין הקורטיזול לפה? איפה הבאתם? עוד ברוק.
כן. אז כן, זה לא משהו שבודקים בדם, רצינו לבדוק אם פוליטיקה זורמת לנו בדם, כן, אז הפוליטיקה אכן זורמת לנו בדם, אבל קורטיזול הוא אינדיקטור נהדר שמאפשר לנו לבדוק את רמת הסטרס של בן אדם ברגע נתון. זה בעצם כמו תמונת מצלמה של סנאפשוט של אותו הרגע. זה לא נותן לך חיווי על סטרס כללי שאתה חווה חרדה קיומית או משהו כזה, אבל באותו רגע האם אתה נמצא לחוץ. ולהפתעתנו מה שמצאנו זה שבאמת האירוע הזה של ללכת לקלפי ולהצביע הוא דבר שאנשים נלחצים ממנו. ובאופן מפתיע גם אנשים שחוו לחץ, שאנחנו רואים ברוק שלהם שהם חוו לחץ, בדיווח העצמי שלהם אמרו לא, אני מרגיש נפלא, אני מרגיש הכל בסדר. אבל הגוף אומר לנו משהו שהמוח לא אומר לנו.
אז למה פוליטיקה מלחיצה אותנו? אנחנו כל הזמן אוהבים לדבר פוליטיקה.
קודם כל זה עניין, קודם כל תרבותי. בישראל מדברים הרבה יותר פוליטיקה, במקומות אחרים פוליטיקה זה לא משהו שמדברים עליו יותר מדי, למשל ארצות הברית או מקומות אחרים.
זה כמו שאצלנו לא מדברים על המשכורת.
יכול להיות. אז אנשים לא מדברים כל כך על פוליטיקה כאן, אבל כן מדברים על פוליטיקה, וזה עדיין, זה שמדברים על זה, זה לא אומר שזה אירוע מלחיץ. תראה, אבולוציונית בני האדם התפתחו מחברות שבטיות. כלומר, כולנו היינו שבטים. בשבט, הדחף שלך זה לשמור על הקבוצה שלך, ולהיזהר מאיומים חיצוניים. עכשיו, פוליטיקה במהותה מה היא? התנהגות שבטית. כלומר, יש את המדינה שלי, כן, אנחנו, המסגרת שאנחנו חיים בתוכה היא מסגרת מדינתית. השבט הכי גדול שלנו זה המדינה. אז אנחנו רוצים שהמדינה שלנו תהיה מוגנת מפני השבטים האחרים. ולפיכך, כל אירוע ששם אותנו בקבוצה שלי אל מול הקבוצה האחרת, הוא אירוע שמטבעו הוא מלחיץ. עכשיו, גם בתוך המדינה, אנחנו אולי חלוקים בינינו על מה צריך להיות עתיד המדינה, לאן צריך לקחת אותה. אנחנו חלוקים על מי המנהיג שרצוי שיוביל אותנו אל היעד, ועל כן, גם בתוך המדינה, אנחנו חלוקים בינינו למחנות. כן, הנשיא ריבלין בזמנו קרא לזה השבטים, ארבעת השבטים, אבל גם בתוך השבטים אנחנו מאוד מאוד חלוקים בינינו, מי צריך להיות זה שמנהיג אותנו, מי הדרך צריכה להיות שם, ועל כן אנחנו נכנסים לקונפליקטים האלה, והדבר הזה אכן מלחיץ, מכיוון שבעידן של היום, במיוחד בעידן המודרני, שבו אנחנו נחלקים עוד יותר לקבוצות, הניצחון של הקבוצה שלך הוא בעצם ההפסד של הקבוצה שלי, ועל כן אני, זה דבר שאכן מלחיץ אותי.
אתה באחד הרעיונות איתך דיברת על התגברות הכיתוב בחברה הישראלית. ומחקרים שנעשו כאן במכון לחירות ואחריות באוניברסיטה ברייכמן מעידים על העמקת הכיתוב הרגשי בישראל ועל כך שהוא אפילו עמוק מזה שבארצות הברית. הרי אנחנו מביאים הכל מארצות הברית.
כן.
אז למה ולמה למה זה גורם?
אז הכיתוב בישראל אכן נמצא במגמת עלייה, כפי שהמחקרים שאתם ערכתם, וגם פרופסור נועם גדרון שהתארח כאן דיבר עליהם. אז הכיתוב הרגשי בישראל, שהוא שונה מאוד מהכיתוב הפוליטי, התעצם. כיתוב פוליטי בעצם מדבר על כך שאני ואתה חלוקים אולי על הדרך לסיים את הסכסוך, על כמה מיסוי צריך להכיל על עצמאים. זה כיתוב פוליטי והוא קיים בכל חברה ותמיד יתקיים בכל חברה. מה שקרה בשנים האחרונות זה באמת התעצמות של הכיתוב הרגשי שקיים בין בני אדם. כלומר שאתה מתחיל לראות את הזהות שלך כדבר החשוב ביותר לקיום שלך ולא רק לעמדות שלך. ולפיכך כל אדם שמהווה איום על הזהות שלך, הוא הופך להיות בעצם לא רק בר פלוקתא אלא אויב, אויב אמיתי. והאויב הזה אתה צריך למצוא דרך לנצח את האויב הזה, לבל יקרה לך משהו שהוא נורא. והדבר הזה רק גורם לכך שאנחנו רואים את זה כמלחמה שהיא מלחמה כמעט קיומית. אם אנחנו רק רבים, אתה אומר, צריך להעלות את המיסים ב-40% ואני אומר 30%, נתפשר על 30%, 35%, נמצא את הדרך להתפשר בינינו. אבל כשאתה אומר, האדם הזה יוביל לחורבן ישראל, או האדם שלי יוביל לחורבן ישראל, כשאני מגיע את זה לממדים של חורבן, לממדים של אסונות, הדבר הזה רק גורם לכך שהרמת הסטרס שאני חווה ברמה הקיומית שלי, שמתבטאת בסופו של דבר בחרדה יומיומית, מביאה לכך שהכיתוב הוא ממש פוגע בחברה שלנו.
את זה אני מבין, אולי, אבל אני אשאל אותך עוד שאלה, אתה עדיין אוהד מכבי נתניה?
אני תמיד אוהד את מכבי נתניה, זה חלק מהעניין השבטי. כשאתה גדל לתוך קבוצה מסוימת, קשה מאוד להוציא אותך מהזהות שלך. אתה יכול להיות אדם שמחליף, אתה יכול להחליף בת זוג, אתה יכול להחליף עמדות פוליטיות בנושאים מסוימים, אבל משהו שהוא זהותי, ועלית על משהו מאוד נכון, הזהות שלך היא כל כך חשובה, שלא משנה, אני לא מסוגל היום להגיד לך כמעט את הרכב של מכבי נתניה, אבל אני עדיין אוהב את מכבי נתניה, שמכבי נתניה שחק...
ואתה לא גר בנתניה כבר...
הרבה מאוד שנים. אני גם נולדתי בארגנטינה, אני אוהד את ריבר פלייט, כשריבר פלייט מנצחת את בוקה, מבחינתי זה יום טוב, אבל אני לא מסוגל להגיד לך את ההרכב כרגע, אבל זה משהו שאתה גדל לתוכו. והזהות הזאת היא זהות שקשה לך להתנתק ממנה, וקשה לך לעשות בצורה רציונלית, לנתח אותה ולהגיד, זה סך הכל הקבוצה הראשונה שבן דוד שלי לקח אותי לראות משחק כדורגל. זה התחל לכל החיים.
אז אני מבין שהכיתוב הרגשי, כמו שהסברת, משפיע על יחסינו עם האחר. אבל אני, אם הבנתי נכון, הוא גם פוגע באני, בעצמי?
כן, לגמרי. זאת אומרת, מחקרים מתחילים להראות, ושוב, כל הנושא של קשר בין בריאות, פיזיולוגיה ופוליטיקה נמצא רק בחיתולם. זאת אומרת, אנחנו מעטים החוקרים בישראל ובכלל גם בעולם שנכנסו לתוך הדבר הזה, ולכן רב הנסתר מן הנגלה. אבל אנחנו כן כבר יודעים שכיתוב חברתי, למשל, גורם לעלייה בלחץ. אוקיי? יש לנו דחק שנגרם בעקבות זה שאני נמצא בריב מתמשך איתך, בפילוג הזה שלך. עכשיו, הלחץ הזה כשלעצמו יכול ליצור אפקט נוסף, שהוא בעצם גורם לכך שהמין איזון חוזר. שבעצם הלחץ הזה גורם לכך שאני למשל מתרחק יותר מאנשים שהם עלולים להיות במחנה היריב, ואז גרמתי לכיתוב עוד יותר שמתגבר. וככה המערכות האלה מזינות עצמן, ובעצם אנחנו נמצאים היום במצב שהחברה המערבית, בין אם זה ישראל או ארצות הברית או ארגנטינה, שגם שם יש כיתוב גדול, או הונגריה או פולין, אנחנו רואים תופעות דומות של השפעה של ככל שאני יותר מעורב פוליטית, רגשית, מחובר לפוליטיקה, גורם לכך שאני גם יותר חולה במידה מסוימת. יש לזה היבטים פיזיולוגיים. הכיתוב הפוליטי הוא לא רק סטרסור, הכיתוב הפוליטי יכול לגרום לכך, הסטרס הזה יכול לגרום לכך שאנשים מדווחים על שהם ישנים פחות, הם מדווחים על הפרעות אכילה, הם מדווחים על או חוסר תיאבון או אכילה בולמית של אוכל יותר מתוך משהו לחץ נפשי. כל הדברים האלה, ניתוק של קשרים חברתיים, כל הדברים האלה משפיעים עלינו ברמה הפיזיולוגית, זה לא טוב לנו.
אני לא יודע, אני תוהה כשאתה מדבר, האם חינוך לדיבייט, חינוך לוויכוח, יכול לסייע בעניין הזה? זאת אומרת, אנחנו בין הרבע שעה השנייה לרבע שעה השלישית של השיעור נתווכח, ואחר כך נחליף קבוצות ונתווכח, לא יודע, משהו כדי שנדע להתווכח ולא לקחת את זה, כמו שאומרים אצלנו, ללב?
אז קודם כל, תרבויות שבהן התרבות הוויכוח היא תרבות שבה אתה מקבל את האחר ואתה מוכן להיכנס איתו לדיון, ובסופו של דבר אתם עדיין נשארים חברים, אז בהחלט יכול לעזור. הרי התרבות הדיבייט האמריקאית, למשל, היא אחד הסיפורים המכוננים שלה, זה שבקמפיין של לסנאט באילינוי ב-1858, שני המועמדים באותה מדינה, שזה דאגלס ולינקון, נוסעים יחד מעיר לעיר, וכל פעם נעמדים בכיכר העיר, מתווכחים אחד עם השני באותה כיכר העיר, ונוסעים ליעד הבא, ועושים את זה פשוט מדי יום, ומלווים את הסיפור הזה, מתוך כבוד הדדי. השאלה, האם אתה עושה ויכוח רק לשם ויכוח? יש דברים שלמשל אנחנו לא יכולים להתפשר עליהם. אני חושב שכתב על זה יפה מאוד פרופסור אירן אלפרין, שגם מתארח אצלכם, שדיבר על כך, זאת אומרת שאתה יכול להגיע לעמק השווה או לפשרנות או למקום של דיאלוג עם הצד השני, כל עוד הצד השני לא מוכן בעצמו לבטל אותך. כל עוד שניכם מקבלים את כללי המשחק, אז המקומות האלה של, כן, תרבות של דיבייט, תרבות של שיח, בהחלט יכול לראות שהשד לא כל כך נורא, ואפילו מחקר שיצא השנה האחרונה, שנותנים לאנשים לדבר עם צ'אט GPT או סוג של כזה של בינה מלאכותית, ואתה מדבר, והבן אדם השני מציג את העמדה שלו בצורה של עובדות, בצורה רציונלית, גורמת למתינות גם בקרב הצד שמקשיב. אם אתה מוכן לבוא בהקשבה, אתה בהחלט יכול להוריד את המתחים.
טוב, רק נעיר שלא כל כך חזר לארצות הברית, והיום הכיתוב שם הוא פשוט נורא, כמעט כמו אצלנו.
נכון.
אתה מבחין בין לחץ לחרדה. תסביר לי. ותן, אם אפשר גם דוגמה, אז זה יהיה בכלל נפלא.
אוקיי, אז נגיד לחץ, שבת בבוקר, אשתי אומרת לי, אמא שלי באה לבקר. זה לחץ, אוקיי? זה אירוע מלחיץ, אירוע מלחיץ, פשוט אירוע, לחץ הוא אירוע רגעי, זאת אומרת הוא אירוע שיש לו התחלה וסוף די מהירים. אוקיי? יש כרגע ערב הבחירות, אני לחוץ לדעת מי ינצח את הבחירות, כרגע זה לחץ. חרדה היא כבר אירוע מתמשך, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על חרדה, אנחנו מדברים על מה יהיה בעתיד, ויש אי ודאות לגבי העתיד. למשל, חרדה, הרבה אנשים בישראל היום חווים חרדה בעקבות המצב עם איראן. האם תתקוף, ארצות הברית לא תתקוף, האם יגיעו טילים אלינו, לא יגיעו, האם יהיה גיוס של הבן שלי שוב פעם למילואים ולא, זה גורם למצב של חרדה, והמצב של החרדה הוא יותר מסוכן, כי המצב של החרדה הוא כבר מצב כרוני, והוא גורם להרמון תסמינים שליליים פיזיולוגית, ולכן אנחנו רוצים להימנע כמה שיותר מהגעה למצב שאנשים חווים חרדה.
אז האיבה לאחר, לצד השני, פוליטית נאמר, היא נובעת מחרדה? חרדה ממה?
היא יכולה לנבוע מחרדה, מהחרדה שהצד השני ישלוט, שהוא ישנה את סדרי השלטון. אז אני יכול להבין, למשל, אנשים שאומרים לי, אני חווה חרדה מכך שהשר יריב לוין יצליח לממש את ההפיכה השלטונית. כי אני מאמין שאחרי ההפיכה השלטונית, מדינת ישראל תחדל להיות המדינה שאני גדלתי עליה. או לחלופין, אני חווה חרדה שהשמאל יעלה לשלטון, והביטחון שלנו יתערער, או שחלילה אני אצטרך לעזוב את ביתי כרגע בתפוח או באלון מורה, ואני אצטרך לחזור לגור במקום אחר. אז כן, החרדה הזאת היא בהחלט לגיטימית במצבים של כיתוב קשה.
מזכיר לי את הקמפיין ב-2015, אם אני לא טועה, של נתניהו, שהשמאל יביא את החמאס וכו' וכו'.
כן, הערבים נוהרים לקלפיות.
הערבים נוהרים.
בדיוק.
והוא אז... עם ה... שואל את החמאס איך מגיעים לירושלים, אז הוא אומר לו תפנה שמאלה וכו'.
בדיוק. כן, הדברים האלה נועדו לתפעל אצלנו רגשות שהם הרגשות הכי בסיסיים שיש לנו. זאת אומרת, בקמפיינים, כמי שחקר בעברו גם קמפיינים.
עוד נגיע
אז,
לזה.
כן, אז כחוקר קמפיינים, בדרך כלל יועצי קמפיין יגידו לך, כדי להשיג את האפקט שאני יכול להשיג באמצעות פרסומת שלילית אחת, אני אצטרך לשדר פרסומת חיובית פי 10 מאשר הפרסומת השלילית. מכיוון שהאפקט של השלילי פעם אחת מספיק להראות פרסומת שלילית שבה אני אומר, פרס יחלק את ירושלים. אוקיי? כשאני אומר פרס יחלק את ירושלים, מספיק להגיד את זה פעם אחת, וזה כולם קלטו את המסר. לעומת זאת, כדי שאני אבוא ואני אגיד, פרס יביא לסגסוג בעקבות משהו, אני צריך לפמפם את זה שוב ושוב ושוב. ולכן קמפיינים נוהגים בדרך כלל לעבוד על דרך השלילה, כי דרך השלילה היא הרבה יותר אפקטיבית. למוטט יריב הרבה יותר קל מאשר לרומם את המועמד שלך. וזה משחק לתוך הרגשות הבסיסיים שלנו, של המחנאות ושל הסטרס ושל החרדה ושל הפחד, ולכן זה עובד.
מזכיר לי מה שאמר לי פעם קמפיינר אחד. יש קמפיין שלילי וקמפיין גרוע. איך מתמודדים עם חרדה כזאת?
אז הייתי אומר, השלב הראשון הוא קודם כל להכיר בה. יש הרבה אנשים שהם... מפחיתים, והיה גם בדור שלנו, היום יש יותר הכרה, אבל בדור שלנו, get over it, toughen up, be a man.
תתמודד.
תתמודד, בדיוק, גם כלפי חיילים, מה זה, עד לפני כמה עשרות שנים, כשלמישהו היה PTSD, אז היו אומרים לו, לא, 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 אתה סתם פחדן, כן? היום יש הכרה שכן, יכול להיות בן אדם שהוא נפגע רגשית משירות בצבא. אותו דבר לגבי החרדה כאן. קודם כל צריך להכיר בה, להגיד, היא קיימת. כלומר, אני חרד למה שהולך להיות פה אחרי הבחירות הקרובות. אוקיי? אני חרד למחנה הזה או למחנה השני. כולם חרדים. דבר שני שאנחנו צריכים לעשות, זה לנסות לראות האם אני יכול להפחית את החרדה הזאת באמצעים מסוימים. למשל, כן להקשיב לצד השני. האם אני יכול לראות בצד השני, במקום לעשות דיומניזציה ולהגיד, הצד השני כולו רוצה להשמיד אותי, לראות... האם אני יכול להגיע איתו לאיזושהי פשרה? למשל, יריב לוין רוצה שיהיה פסקת התגברות לכנסת. האם אני יכול להסכים שאולי ברוב של 80 חברי כנסת, כן שתהיה פסקת התגברות לבית המשפט העליון? אז אולי זה קצת יוריד לי את הדבר הזה. ודבר שלישי, קצת להוריד את המינון של צריכת חדשות ורשתות חברתיות.
מיד אנחנו מגיעים לזה.
אוקיי.
אבל אתה ממליץ באחד המאמרים שלך, כדרך להתמודדות עם החרדה, על פעילות פוליטית.
כן.
רגע, אבל פעילות פוליטית רק מגבירה את הכיתוב, אז שמגביר את החרדה.
נכון, אז שוב, אנחנו, כמו שאמרתי, המחקרים בנושא הפיזיולוגי הם בחיתוליהם, אבל יש כבר מחקרים שמראים שיש פה באמת מנגנון משולב. מצד אחד, כשאני נמצא בחרדה, דרך מסוימת להפחית חרדה, זה לצאת אל העולם ולעשות משהו, להרגיש חוללות. כלומר, efficacy באנגלית, התחושה הזאת...
רגע, בעברית אנשים לא ככה...
חוללות, כן, המילה היא חוללות בעברית, כלומר להרגיש...
יכולת פוליטית.
שאני יכול לשנות את המצב, בזה שלמשל כרגע אני מרגיש שהמדינה הולכת פייפן. אם אני חושב שהמדינה הולכת להתפרק, הולכת לאבדון, עדיף שאני אצא מהבית, אני אפגש עם אנשים שמרגישים כמוני, אנחנו יחד נרגיש איזשהו משהו משותף, ואנחנו נחזק אחד את השנייה, וכשאנחנו מפגינים, בין אם זה בקפלן, או בין אם אנחנו מפגינים בחורב, או בין אם זה אנחנו הולכים לכנסת לדבר עם חברי כנסת, אנחנו מרגישים שאנחנו מצליחים אולי לתרום במשהו. עכשיו, זה יכול להיות אפקט מאוד מאוד חיובי. מנגד, כמו שאמרת, אותו מציאות פוליטית יכולה לגרום לכך שאנשים מדירים את עצמם מהמגרש הפוליטי, כי דווקא ההשתתפות הזאת תגביר לי את יותר את הלחץ, אני אגיע לקפלן, יהיו שם למשל אנשי ימין שיבואו להפריע לי, יחסמו לי את החנייה, אני מעדיף לא להיכנס לשם. אז זה יכול להיות גם משהו שמאוד מדכא. הניסיון שלי מראה, במחקר שעוד לא פרסמנו שעשיתי עם תלמיד MA שלי, ובקשר למחאה, בקשר למחאה ספציפית של השנתיים וחצי האחרונות, מראה שדווקא הרבה מאוד אנשים שהשתתפו במחאה, למרות שהרגישו המון חיוויים שליליים, כמו שאני מציין עכשיו, הם כולם מציינים לטובה את זה שהם מצאו אנשים דומים להם, ושהם פגשו חברים חדשים, חברים לא חברים לנשק, אבל חברים למאבק, והאלמנט החברתי הזה פועל מאוד מאוד לחיזוק הנכונות שלהם לצאת, ושמרגישים שיש תקווה. ואם אני הצלחתי לגרום בזה שמישהו יצא לפעילות פוליטית, שוב פעם, לא משנה המחנה, הרגשתי שיש תקווה, והוצאתי אותו מהבית, כבר עשינו משהו.
אפשר בכלל להגיע לפשרה? אני תמיד נזכר באמירה שמיוחסת ללוי אשכול, שאני מתפשר ומתפשר עד שאני מקבל את מה שאני רוצה.
כן, אז הוא כנראה היה נשוי, היה לו ניסיון רב.
פעמיים.
כן, אז אז בהחלט ניתן להגיע לפשרה, אבל כאמור, פשרה היא כל עוד אנחנו דנים ורבים על מדיניות. פשרות על מדיניות נורא קל להגיע אליהן. אני חושב שבכמעט כל נושא אפשר להגיע לפשרה. קח לדוגמה את הכיתוב שהיה, הכיתוב הפוליטי, המדיני, שהיה בישראל בעבר. היה לנו מנהיג, קראו לו בן גוריון, שהסכים לתוכנית החלוקה, שזה אומר נסיגה מכל מה שאנחנו יכולים לחשוב היום בגרסה הרזה ביותר, הוא הסכים לדבר הזה. במקביל אליו פעל אדם שקראו לו מנחם בגין, ומנחם בגין עוד חלם על שתי גדות לירדן, זאת שלנו זו גם כן. זה היה הפער האידיאולוגי שהיה קיים ב-1948. הפער האידיאולוגי היום באשר לעתיד השטחים, בין מישהו כמו נתניהו, אם אני לוקח את נאום בר אילן כנקודת הקצה שלו, ובן אדם כמו יאיר גולן, נקודת הקצה שלו, עם מאות מטרים. אנחנו לא מדברים על שתי גדות לירדן, אנחנו מדברים על מאות מטרים של נדלן. זה פחות או יותר הפער. אז כאשר הפער יצטמק כל כך, זה אומר שעל מדיניות ניתן להתפשר. היו פה פעם קומוניסטים וקפיטליסטים. היום מפלגת העבודה היא מפלגה קפיטליסטית לייט. והיום הליכוד, שהיה מפלגה ליברלית, זו המפלגה שנותנת הכי הרבה תקציבי רווחה לכל מיני מגזרים. זאת אומרת, היא לא מפלגה כבר כלכלית ליברלית. אז המדיניות, אני חושב שהיא לא הבעיה. הבעיה היא בנושאים שבהם יש בהם מהות, שזה להיות או לחדול. זכויות אדם. האם אתה בעד שלוש רשויות שמתפקדות במדינת ישראל, או שתי רשויות שמתפקדות במדינת ישראל, או רשות אחת? כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, הרבה יותר קשה להגיע לפשרה, וכשאני מלביש לתוך זה את הזהות שלי, את הפוליטיקה של הזהויות, אז זה עוד יותר קשה להגיע לפשרה.
ואת האידיאולוגיה, או מה שאני קורא religious ideology, מה שנקרא אידיאולוגיה מבוססת דת, זה עוד יותר חמור, כי יש לי חברים מתנחלים שאומרים, אלוהים נתן לנו את כל הארץ, הבטיח לנו, מי אנחנו שנוותר בכלל?
נכון. אז זה בדיוק מתלבש על הזהו. נכון, אז בדברים האלה לא ניתן להגיע לפשרה. אני מאמין שיש דברים מסוימים שאתה יכול כן להתפשר עליהם. אני מאמין שלמשל שיח עם הקהל החרדי על לימודי ליבה, יש דברים שהם יסכימו, מתמטיקה, אנגלית, אני לא חושב שתהיה בעיה. יש אולי דברים אחרים שכן. אבל שוב פעם, כל עוד זה לא נוגע בעצב החשוף שלך. אם אתה תבוא ותגיד למישהו שהוא חייב לעשות משהו שנוגד את עמוד השדרה הממש האמוני שלו, הזהותי שלו, שם הדברים נהיים הרבה יותר קשים, ושם מן הסתם המאבק הוא הרבה יותר יצרי.
אבל אנחנו חיים בעידן של ריבוי ערוצים. אני רואה את הערוץ שאני רואה, ואחרים רואים את הערוץ שהם רואים. יש כאלה שרואים ערוץ 14 ולא רואים שום דבר אחר. איך אפשר להגיע, זאת אומרת, זה יקום מקביל כאילו.
נכון. אז בספרות אנחנו קוראים לזה echo chambers, כלומר יש לנו תיבות תעודה. בעבר, רובנו, לפחות אנשים בגילנו, כשגדלנו, היה ערוץ אחד, כולנו נפגשנו עם חיים יבין, בשעה 9, והמהדורת החדשות הייתה מהדורה אחת. לא ידענו את עמדותיו של חיים יבין, אם הוא איש שמאל או איש ימין, לא היה לי מושג. גם כשיעקב אחי מאיר היה מחליף אותו, לא ידעתי שיעקב אחי מאיר איש ימין, לא היה לי מושג. הם פשוט היו קרייני חדשות ושידרו חדשות. אותו דבר אגב היה גם בארצות הברית, כשאנחנו מסתכלים על הגדולים של, של הדור האחרון, שזה היה דן ראדר ופיטר ג'נינגס וטום ברונקו, שהם האחרונים שהיו האנקרס, החיים יבינים של שנות ה-80 וה-90 של אמריקה, גם אצלם לא היה שום שיוך פוליטי, וניסינו לקבל את החדשות במינון שהוא מינון שמתאים לכולם, מעין העיתון של המדינה. עכשיו, ברגע שהגענו לעידן של ריבוי ערוצים, וכל אחד יכול לבחור לעצמו את הערוץ שלו, שזה לא רק באמצעי התקשורת המיינסטרים, זה גם ברשתות חברתיות. ככל
מה שמעצים יותר... את זה עוד יותר.
בוודאי, כי אם אני, האלגוריתם יודע את העדפות שלי, אז כמו שאני יודע, הוא יודע שאני מעדיף את ערוץ 14, ואם אני מקשיב רק לערוץ 14, ובטלגרם אני עוקב רק אחרי עינון מגל, וברשתות חברתיות, מספיק שעשיתי כמה לייקים, פעם אחת לאריאל סגל, פעם אחת עשיתי לייק לכנרת בראשי. כל הדברים האלה גורמים לכך שמהר מאוד מהפיד שלי נעלמים אותם אנשים שיכולים לתת לי תובנות אחרות, לתת לי פרספקטיבה אחרת, להגיד לי שאולי אני טועה במשהו. ולפיכך אני עוד יותר נכנס להתבצרות בעמדות שלי ובעמדות שלי. והעמדות האלה כל פעם נהיות יותר ויותר מקובעות מאשר מאותגרות. אני לא יכול לראות גמישות. גמישות היא מושג שלא קיים בערוץ 14, כמו שהיא לא קיימת בפיד שלי. אם אני רק עשיתי לייק לנעמה לזימי ויאיר גולן ודמויות כאלה, אני לא אראה את הצד השני אף פעם.
למה ב-2013 אנחנו הצלחנו להתאחד מול אויב משותף, מדומה או אמיתי, זה בכלל לא משנה, הייתה קואליציה בראשות נתניהו, עם יאיר לפיד, עם נפתלי בנט, עם מפלגת העבודה, ועכשיו, ב-2023, אנחנו לא מצליחים להתאחד, למרות שהאויב הרבה יותר נוכח, הרבה יותר חזק.
אני חושב שפשוט השתנה לנו האויב. האויב של 2013 היה הם, הפלסטינים, הערבים, מישהו בעולם, אויב חיצוני. כאשר יש אויב חיצוני, קל לנו מאוד להתאחד סביב הזהות הרחבה ביותר שלנו, שזה מדינת היהודים, הישראלים, איך שתקרא לזה. כשאנחנו מגיעים, fast forward, ל-2026, אנחנו נמצאים במציאות שבה בעצם האויב הוא אויב מבפנים. זה הקפלניסטים של בגדו במדינה, זה החרדים שלא מתגייסים כשהבנים שלנו נופלים בכמויות ונהרגים בעזה, והם מסרבים להצטרף ולשאת באלונקה. האויב הוא כבר אויב פנימי, וכשהאויב הוא פנימי, אז בוודאי שאני לא יכול להתאחד איתו. אני מסרב להתאחד איתו, אני לא יכול להתאחד איתו, מכיוון שהוא הסכנה הקיומית למדינה. יגידו לך אנשי שמאל מרכז, שהקהל החרדי, בהתגייסות שלו, הוא בעצם גייס חמישי. הוא לא תורם לדבר הזה. יגידו לך אנשי ימין, שהגייס החמישי זה אחים לנשק, שאימו, גם אם לא ממשו, אימו שהם לא יבואו, אם יהיה אירוע ביטחוני וכדומה, והם גרמו לכך שהחמאס תקף. כל אחד יש לו את הנרטיב שלו, אבל האויב הוא אויב עכשיו שהוא אויב פנימי, ועם אויב אתה לא עושה מסע ומתן על בוא נגיע לעמק השווה.
אז זה באמת מביא אותנו לפוליטיקה. ובמחקרים אתם מראים שעצם ההצבעה בקלפי, עצם ההליכה לקלפי, זה גורם לאזרחים ללחץ וחרדה.
כן.
כן, תכף תגיד על זה משהו, אבל יש לי שתי שאלות על העניין הזה. אחת, מה הבעיה שאנשים בלחץ? שיהיו בלחץ. ושתיים, למה זה עלול לגרום?
אוקיי, אז אנשים באמת, כפי שמצאנו באותו מחקר ב-2009, אכן אנשים נכנסים ללחץ מהאקט של הצבעה. עכשיו, כדי לוודא שהמחקר הזה מתוקף, הרצנו עם קבוצת חוקרים אחרת את המחקר בארצות הברית, ושם באמת דגמנו אנשים, שם מותר להצביע באמצעות הדואר. ובדקנו האם אנשים שמצביעים בדואר חווים לחץ דומה כמו אנשים שמצביעים בקלפי. והממצא היה מובהק שלא. כלומר, בן אדם שמצביע בביתו באמצעות מעטפה, לא חווה שום לחץ. לעומת זאת, אדם שצריך להיות במין, תקרא לזה פרפורמנס, אתה הולך אל הקלפי, אתה עלול לפגוש שם אולי את דודה חנה, ואתה סובנה את דודה חנה, או מישהו יבדוק את תעודת הזהות שלך, ואולי לא בתוקף, או מישהו ישאל אותך למה תצביע ולא נעים לך, הדבר הזה גורם לנו ללחץ כשלעצמו. חוץ מהאירוע עצמו שהוא מלחיץ ש... גורל המדינה נמצא בעצם בידיך. כלומר, אתה עכשיו שם פתק, והפתק הזה מכריע האם מחר יהיה מלחמה או שלום, האם יהיה סגסוג כלכלי או קטסטרופה כלכלית. אז זה בראש ובראשונה ההיבט הזה. עכשיו, למה אני לא רוצה אנשים לחוצים בקלפי? אני לא רוצה אנשים לחוצים בקלפי כי מחקרים שנעשו על קורטיזול, על אותו הורמון לחץ, בקרב אנשים בסיטואציות שונות, מראים שכאשר הלחץ שלנו גבוה, פיזיולוגית ברמת הקורטיזול, אנחנו מקבלים החלטות שהן פחות רציונליות. כלומר, למשל, בדקו בקרב סוחרי מניות בבורסה של לונדון, ובדקו את רמת הלחץ שלהם במהלך היום. ככל שהלחץ עולה, הם מאמרים יותר על מניות שגויות. זאת אומרת, הם מרוויחים פחות, הם אפילו מפסידים ברווחים שלהם. עכשיו, כך את המצב הזה בתצורה דומה. אני מגיע לקלפי, כי אגב, המנגנון הוא מנגנון של לקיחת סיכון. ככל שהקורטיזול עולה, אתה מפחד. הפחד הזה שהקורטיזול עולה, כשאני רואה כרגע נמר ברחוב, הקורטיזול עולה. כן? זה משהו טבעי שאמור לי לעזור לי להתמודד עם מצב של fight or flight. כלומר, אני נלחם או שאני בורח. אנחנו, זה מקהה את הכאב, זה גורם לנו לשחרור של אנדורפינים, שאני יהיה יותר חזק, אני יותר מהיר. זה עוצר את פעילות הקיבה, כדי שאני לא אבזבז משאבים על הקיבה כרגע, כשאני צריך את כל הדם לרגליים ולידיים. אז אותו דבר קורה לנו כשאנחנו הולכים להצביע. עכשיו, כשאני הולך להצביע, וההורמונים האלה משתוללים ועולים במידה מסוימת, שוב פעם, לא אצל כולם, אצל חלק מהאנשים, אותם אנשים יכולים לקחת למשל סיכון. הם חשבו להצביע, נגיד אדם אמר, אני רוצה להצביע לנתניהו. אני רוצה להצביע לנתניהו, נתניהו, אני ביביסט, אני מצביע לנתניהו כל חיי. אבל אתה נלחץ שהבחירות האלה עלולות להיות בחירות שהן גורליות. הקורטיזול עלה, באת להצביע, אתה עומד מול הפתקים, אתה צריך לבחור פתק. שאתה אומר, אני רוצה לבחור נתניהו, אבל אולי שווה הפעם להצביע בן גביר, כי רק ככה נמגר את הטרור אחת לתמיד, אני אקח סיכון. אני אקח סיכון ואני אלך עם מישהו שהוא פחות קרוב לאידיאולוגית, אבל אולי זה שווה לי. או להפך, אני אקח סיכון ואני אצביע הפעם במקום לנתניהו, אני אצביע למשל ליאיר לפיד, ניתן צ'אנס לשלום. עכשיו, זה לא מה שתכננת להצביע בבית. ואם לא היה עולה לך הקורטיזול, אתה יכול שהיית ממשיך להצביע לנתניהו. אבל לא מאפשרים במדינת ישראל להצביע מהבית, ואולי הצבעת בעצם משהו שהוא לא מה שאתה תכננת. וזה חבל לי, כי אני רוצה שבן אדם יצביע בצורה השקולה ביותר שהוא יכול להצביע.
וזה מה שאתה מציע לנו? שנצביע מהבית?
אני לא חושב שכולם, אבל קודם כל, כמישהו שרוצה שכמה שיותר אנשים יצביעו, אני הייתי מאפשר כמה שיותר צורות הצבעה.
אבל אנחנו ישראלים, התחמון פה יגיע ללב השמיים.
אני חושב שיש היום אמצעים, זאת אומרת, זה לא טכנולוגיה מיוחדת, אתה יכול לשלוח מעטפה, עם זיהוי שאתה נותן לבן אדם ב-SMS, המערכת הממשלתית יודעת, הטלפון שלך, קוד שאתה מקבל ב-SMS, מעטפה שאתה מקבל בבית, ואת המעטפה אתה מוסר בדואר. אני סומך על הדואר, אני לא סומך כרגע על שליח, אבל אני סומך על הדואר. או לחלופין, יש מקומות בארצות הברית יש כל מיני סוגים של הצבעות. יש מדינות, אגב, בארצות הברית שהיום מצביעים בהם רק בדואר. באוריגון סטייט ובוושינגטון סטייט מצביעים רק באמצעות הדואר. אין כבר ללכת לקלפי ביום הבחירות. אפשרות אחרת זה להרחיב את ימי ההצבעה. למשל, אתה מניח שביום ההצבעה אתה עלול להיות חולה. אתה מניח שביום הצבעה יהיה צפוף. למה לא לאפשר לבן אדם להצביע, למשל, על חשבון יום העבודה שלו, כן? יום שלישי, שבוע לפני. הבן אדם יהיה רגוע, אדם מבוגר, למשל, חושב, אולי שבוע הבא יהיה אנשים עם שפעת, אנשים יהיה צפוף. אני אצביע שבוע לפני. אז אם אני יכול להקל במשהו, אם אנחנו מקלים, למשל, על עיוורים, על נכים, אנחנו מנגישים להם את ההצבעה, צריך להכיר בכך הדבר הזה שנקרא בריאות ופוליטיקה, הוא יכול להיות גורם מדיר לא פחות מאשר נכות. לא פחות מאשר מגדר, מסב סוציו-אקונומי. אם אני רוצה להקל ולאפשר לאנשים להצביע, אני צריך לאפשר להם כמה שיותר. וחשוב יותר, אנחנו מוצאים שאנשים שהם חולים, כמו נכים, אנשים שהם חולים, אנשים שחווים סטרס, הם פחות יהיו מיוצגים בקלפי, והם פחות יהיו מיוצגים אחרי זה בפוליטיקה. אז אותו בן אדם שהוא הכי חולה או הכי זקוק לעזרה, כן, הוא האדם שאחר כך קולו יהיה הכי חסר בכנסת הבאה.
גם זאת החלטה פוליטית הרי, כן. אם אנחנו רוצים להגביר או לא. ועוד שאלה שצריכה להישאל, זה חשאיות ההצבעה. כי אני לא יודע אם הבן אדם מצביע בבית, והוא, הבן זוג שלו משפיע עליו איך להצביע. והוא גם יכול לראות, כי אתה יכול לספר סיפורים כשאתה מאחורי הקלפי, אבל לראות, אף אחד לא יכול לראות מה הצבעת. כשזה בבית, יכול להיות שיש פה שאלה. אבל צריך לחשוב על פתרונות. בסקר חדש, ממש מהחודש הזה, פברואר 2026, של המכון לחירות ואחריות, אנחנו מצאנו כי 54%, זאת אומרת למעלה ממחצית המשיבים, חוששים במידה רבה לביטחונם האישי ואו לביטחון קרוביהם במקרה של חידוש המלחמה עם איראן. יש לחרדת קלפי קשר לחרדה קיומית?
חרדה היא חרדה. כלומר, כשיש לך סטרס, הגוף לא יודע להבחין כרגע האם החרדה נובעת מהמלחמה, החרדה נובעת מעתיד המדינה, החרדה נובעת מזה שהבן שלי יגויס למילואים, החרדה קיימת שם. ולפיכך, ככל שאני יכול להפחית את החרדה הזאת, כשאני מגיע להצביע, אז אני הייתי רוצה להפחית אותה. כמובן, זה אני לא מבטל לרגע את המציאות הפוליטית המאוד אמיתית, כן? אבל אני לא רוצה שהחרדה הזאת תהיה חרדה משתקת. המצב הגרוע ביותר זה שאנשים יחוו חרדה כל כך גדולה, עד שהם יחליטו שהם נכנסים למעין קוקון כזה, מעין בועה כזאת, והם, אני מתנתק,
משתבללים,
משתבללים, בדיוק, אני נכנס למעין מגננה כזאת, אני לא יוצא מהבית, אני, זה מה שקורה לאנשים בדיכאון. אנשים בדיכאון, אנחנו מוצאים שהם פחות פעילים פוליטית. עכשיו, זה נורא, כי בן אדם שנמצא בדיכאון, בן אדם שנמצא במצב של חרדה או דיכאון, זה אנשים שזקוקים לעזרה. אבל אם הקול שלהם לא מגיע אל הקלפי, למה שיהיה שם חבר כנסת שיהיה אכפת לו מהאנשים האלה, אם מראש הם קהל שלא מצביע? ולפיכך חשוב לי לנסות לנטרל עד כמה שיותר את הבן אדם שיש לו את החרדה הזאת, את הדיכאון הזה. אם אני יכול להוציא אותו החוצה, אז הרווחתי משהו. התרופות שהן נוגדות דיכאון, במידה מסוימת, יש להם יכולת לעשות דבר והיפוכו. אני אסביר. תרופות כמו פרוזק או ציפרלקס, שהיום יש אנשים שלוקחים את זה כמו שטיק-טקס לוקחים בכמויות, אני חושב שחלק גדול ממדינת ישראל כרגע משתמש בדברים האלה, בטח מאז השביעי לעשירי. התרופות האלה, יש להם יכולת להוציא אותנו מהבית. הן יכולות באמת להוציא בן אדם מדיכאון, לתפקוד, למצב שאותו בן אדם יכול לעשות מעשה, יכול להצביע, יכול להשתתף. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שחלק מהתרופות האלה, למשל ציפרלקס, יוצרת קהות חושים. אז היא מוציאה אותך, אבל היא הופכת אותי קצת לפלט, שטוח. אז אני לא מתרגש מדברים שקורים. אז למשל, תקיפה עם איראן? בסדר. תקיפה בלי איראן? בסדר. יירוט טילים על ישראל, זה לא בסדר, אבל זה לא משהו שגורם לעוצמה אצל אדם שלא לוקח ציפרלקס. במובן הזה, הציפרלקס יכול להפוך במידה מסוימת לאופיום של ההמונים, שהוא כן מוציא אותי מהבית, האופיום מכריח אותי לצאת אל הדילר ולקנות את האופיום, אבל אחרי שאני צורך את האופיום, אני יכול להיות שטוח לחלוטין, וזה גם השלכה שלילית של המתן יתר של התרופות האלה בשנים האחרונות.
יש מחקר מעניין שלך ושל עמיתים בנושא הסייבר. Mm-hmm. ואתם מראים, נדמה לי, שהחרדה היא אותה חרדה, נכון?
כן, במקרה הזה זה סטרס. זה לא חרדה, כי היא סטרס, כי היא רגעית. אבל בהחלט, באותו מחקר, שגם כן היה מחקר פורץ דרך עם עמיתים שלנו, גם בחיפה וגם בבית חולים סורוקה וגם באוניברסיטת בן גוריון, מה שעשינו זה דימינו תקיפת סייבר. על בן אדם, ותוך כדי כך בדקנו חיוויים פיזיולוגיים של גם של הקורטיזול וגם חיוויים שהם דיווח עצמי פסיכולוגיים. ומצאנו שכשבן אדם חווה תקיפת סייבר, כלומר שפורצים לו למחשב, גונבים לו את הזהות, דברים שכאלה משתמשים, מגיעים לטלפון שלו, הדברים האלה גורמים לאנשים לחוות ממש סטרס גבוה. עכשיו, תגיד, בסדר, סטרס, בסדר, סטרס יבוא ויחלוף, אבל תחשוב שבן אדם, למשל, מחק לך את ספריית התמונות של הנכדים שלך, או יש לו את הסיסמה כרגע להיכנס לבנק. כן? דברים פשוטים שכאלה. כן? אז הדברים האלה יכולים לגרום לכך שאותו בן אדם, כשהוא חווה את הסטרס, הרי כשאני במצב קיצון, אני גם יכול לבקש פתרונות קיצון. החשש שלי, למשל, אם תהיה תקיפת סייבר על מקורות, מקורות דואגים לזה, דואגים שהמים יהיו נקיים. אבל תחשוב שעכשיו 100,000 איש בישראל חוו תקיפת סייבר וקיבלו הודעה שמחקו להם את חשבון הבנק, שאין להם יתרות בחשבון בנק, שהחסכונות נמחקו, או שלחלוטין, כל מה כל ההארד דיסק שלהם נמחק.
אוקיי. וזה משפיע על התנהגות פוליטית?
זה יכול לגרום לכך שאותו, מה שאנחנו ראינו, שאנשים יעדיפו תגובת נגד שהיא יותר קיצונית. אז למשל, בן אדם שכרגע מחקו לו את כל הספרייה של התמונות של הנכדים שלו, הוא לא בכך יגיד, אני רוצה עכשיו שאתה תעשה את זה לסורים, תמחק להם גם את התמונות של הנכדים. הבן אדם יגיד, תוריד טיל על מטה המשטרה החשאית בסוריה. תוריד טיל על בית החולים בסוריה. אז זה החשש, זאת אומרת, זה מוביל להקצנה. ולכן, הטענה שלנו באותו מחקר זה שראוי שמדינת ישראל תגן גם על המחשב האישי שלי, שזה לא יהיה רק אחריות כשמשתמש קצה, כי מכיוון שיכול להיות איזה השלכות אדירות הלאה למדיניות.
במחקר אחר שלך וקבוצת חוקרים, מצאתם מתאם בין הרייטינג של החדשות לבין, בערב לבין עלייה בסטרס למחרת.
כן.
אבל מה שעוד יותר מעניין, שלא חשוב מה אמרו בחדשות. עצם זה שצפיתי בחדשות.
כן ולא. זאת אומרת, בדרך כלל המחקר הוא מחקר מתאמי, אז אני אהיה מאוד זהיר. אוקיי. לא, הוא מחקר קורלטיבי והוא לא נסיבתי. אבל זה מחקר שמתבסס על נתונים של 5 שנים של פניות לאשפוזים על כאבי ראש במיגרנות בבית חולים סורוקה, שבעצם הוא הבית חולים המרכזי שמשרת כאוכלוסייה של כמיליון בני אדם ברחבי הנגב. אז יש לנו, המסד נתונים הוא די נרחב. אז מה שעשינו, מצאנו שכאשר יש רייטינג גבוה של חדשות, אנחנו רואים למחרת וביום שאחרי זה יותר פניות על כאבי ראש אקוטיים ומיגרנות, שזה כאבים די חזקים. למי שלא חווה מיגרנה, כ-10% מהאוכלוסייה בישראל חווה מיגרנה, בעיקר נשים, אבל גם גברים. מיגרנה היא כמובן מצב שהוא לא מאפשר לך לתפקד, כלומר, הוא משתק אותך, הוא לא מאפשר לך תפקוד, ולכן זה נורא חשוב. עכשיו, הרייטינג מן הסתם נובע מבעיקר חדשות רעות. זאת אומרת, כשעשינו ניתוח של מי היו הימים עם הרייטינג הכי גבוה בממוצע, זה מלחמות, פיגועים, משבר כלכלי. פעם בשנה יש לך אולי רייטינג גבוה, כי ישראל זכתה באירוויזיון. אבל זה אירוע די נדיר.
או דני אבדיה שיחק ב...
כן, אבל המשחק, זה לא הרייטינג הגבוה מגיע, כי הוא רק שיחק. אז בדיוק.
אז מה, רק נטפליקס מהיום?
לא, אני חושב שנטפליקס לא. אני חושב שפשוט אנחנו צריכים להיות הרבה יותר, לגלות אוריינות מסוימת של כמה מדיה אנחנו צורכים, באיזה מינון. אז לא להגיע למצב קצה, שבו, כמו אבא שלי, שהוא מדליק את החדשות בבוקר, רשת ב', ממשיך עם מהדורות חדשות, ואחרי זה חדשות ב-5, ועודד ב-6, ויונית ב-8, ו...
חדשות לבריד.
בדיוק. אז מצב כזה, אני חושב שהוא מצב לא בריא, מכיוון שהוא מצב שאתה כל הזמן, מה יהיה עם איראן? מה יהיה עם הזה? מה יהיה עם... אז צריכת החדשות צריכה להיות נעשית במינון, שאתה... אני למשל, אין לי שום פושים בטלפון שלי, אני חושב שזה לא בריא. אני נכנס, צורך את החדשות במינון שאני רוצה אותם בבוקר, קורא את העיתונים שלי, ואחרי זה אני בוחר לעצמי, אם אני רוצה להתעדכן, מתי אני רוצה להתעדכן, יכול להיות שאני לא אתעדכן עד הערב, וזה גם בסדר. כאשר אתה, הרבה מאיתנו, תדרכנו את הניידים שלנו, ותכנתנו אותם ככה שאני אקבל פושים מעמית סגל, ואני אקבל פושים מנון מגל, ואני אקבל פושים מבן כספית, ואני אקבל פושים גם מ-12 ומ-14, אז החיים שלי הופכים להיות אירוע שהוא נורא נורא מלחיץ, כי כל דבר שקורה נכנס מיד לבריד, ואני לא רוצה שייכנס לבריד, אני רוצה שהבריד יהיה לו קצת זמן מנוחה, להירגע, לעשות דברים אחרים. יש חיים חוץ מהחדשות, גם כחוקר של תקשורת פוליטית, יש חיים חוץ מהחדשות.
באותו סקר של המכון לחירות ואחריות ממש מהחודש הזה, רבע מהנשאלים השיבו כי אם חלילה יחטפו על ידי ארגון טרור, הם סומכים במידה רבה או רבה מאוד על כך שהמדינה תשקיע את כל המאמצים על מנת להשיבם. כלומר, שלושה רבעים אינם סומכים על המדינה. עכשיו, אתה בעוונותיך הגית והובלת את קמפיין החטופים. איך אתה מנתח את הממצא הזה?
קודם כל, הייתי רק שותף בתוך הדבר הזה.
בסדר.
אני חושב שזה מצער מאוד, אבל זה ברור לי לחלוטין, לאור המציאות של מה שאנשים ראו פה. כלומר, אם בעבר חשבנו שאירוע שכזה יסתיים תוך עניין של שבועות, וכך באמת חשבנו במתי החטופים, זאת אומרת שזה עניין של מסע ומתן, ואנחנו תוך עניין של חודשים מקסימום, אנחנו מקבלים את כולם חזרה, כשזה נמשך אל פני השנה השנייה ויותר, אז אנשים מבינים שבעצם יש למדינת ישראל תיעדוף במצבים מסוימים, ולתמיד התיעדוף הוא האזרח. יש תיעדופים שהם, אתה יכול להגיד שהם לגיטימיים, אסטרטגיים, גיאו-אסטרטגיים, מלחמתיים, תבוסה לחמאס. אבל בוודאי שלאור ההתנהלות של הממשלה בשנתיים פלוס האחרונות, האמון בממשלה כמובן שירד, ואגב, האמון עצמו מלכתחילה לא היה יותר מדי גבוה, אם אנחנו ניקח את האירוע עצמו ונתח את האירוע מתחילתו, בדרך כלל באירועי קיצון כאלה, למשל 9-11, כשיש לך תקיפה על בנייני התאומים בארצות הברית, על הפנטגון וכדומה, הרייטינג של בוש עלה מ-50% ל-90% תוך יום. כי הייתה התכנסות סביב הדגל. כלומר, אנחנו קוראים לזה בשפה של מדע המדינה, rally around the flag. כולם מתכנסים סביב הדגל, ובעצם הנשיא הופך להיות אב הרוחני של המדינה. ואנחנו כולנו תומכים בו. במדינת ישראל, יומיים אחרי השביעי לעשירי, שעושים את הסקר הראשון של תמיכה בראש הממשלה, פלט. כלומר, אנחנו לא רואים התכנסות דומה. אנחנו לא רואים שפתאום אנשים באים ואומרים, זה נתניהו ומדינת ישראל נגד החמאס. לא. אז אני חושב שמלכתחילה, האמון הוא לא דבר שמישהו הרוויח אותו מספיק כדי שנאבד אותו. מלכתחילה הוא לא היה שם לחלק מהאנשים.
טוב, כידוע, אנחנו נמצאים בשנת בחירות. אנחנו לא יודעים אם זה יהיו באוקטובר, כפי שאמורות להיות ב-27 באוקטובר, או שיהיו מוקדם יותר, ולא ניכנס אולי לזה, אבל כמי שחקר קמפיינים פוליטיים, איך נראית לך התקופה הזאת מעכשיו ועד הבחירות?
נוראית.
אז אולי באמת, לאיזה סוגי קמפיינים אנחנו צפויים?
אני חושב שזאת תהיה מערכת הבחירות הכי רוויית יצרים שהייתה אי פעם במדינת ישראל. כבר היום, שני המחנות אומרים שזה כמעט בחירות של להיות או לחדול למחנה שלהם, לאידיאולוגיה שלהם, למה שהם רואים כמדינת ישראל 2050, ולפיכך מרוב אמוציות, מכיוון שהגורל הוא כל כך חשוב, ושני המחנות מבינים שזה כמעט להיות או לחדול, אני חושב שמבחינת גם הרגשות, מבחינת תקציבים, מבחינת הדברים שיאמרו במהלך הבחירות, מבחינת האלימות, שגואה, אנחנו כבר רואים עלייה באלימות. אנחנו רואים אנשים שממש מפעילים אלימות כנגד ישראלים אחרים ברחובות. אנחנו רואים התארגנויות של אזרחים שמגנים על קשישים כנגד אלימות ברחובות. אני חושב שכל מה שמדינת ישראל עברה מאז ינואר 23 וקל וחומר מאז אוקטובר 23 יזלוג לרחובות. ותוסיף לכך עוד שאנחנו נמצאים גם במצב שבו יש רבים בקואליציה שמבינים שהפסד שלהם בבחירות, יש לו גם השלכות אולי במישור הפלילי. הרבה שרים, הרבה חברי כנסת שנמצאים כרגע תחת חקירות, שהדבר הזה מעיב על יכולת שלהם אולי לשרוד את החקירות האלה. אז אני חושב שהסכינים ישלפו ברמה אולי אפילו הלא מטאפורית במהלך הקמפיין, וזה יהיה מצער. וכמובן, אנחנו נמצאים גם בסביבה תקשורתית, שהיא תקשורת מקטבת לחלוטין, שבה כל אחד, כמו שאמרנו, רואה גר גרסה אחת של האמת שלו, ולא רואה את הגרסה של האמת של הצד השני. בתוך כל הסיפור הזה, כמי שגם חוקר דיסאינפורמציה, תוסיף את המרכיב של הדיסאינפורמציה, שהוא מרכיב די חדש בקמפיינים הנוכחים.
מה שנקרא פייק ניוז.
פייק ניוז, אבל זה לא רק פייק ניוז, כי זה גם דיפ פייקס. כלומר, דיסאינפורמציה קיימת מבריאת העולם, כן? זאת אומרת, השקר הראשון היה אפילו כשאלוהים אמר לאדם וחווה, מות תמות אם תוכלן מפץ פרי עץ הדעת, והם לא מתו, אז או שהוא התחרט, או שהוא התכוון בצורה אחרת, שתוחלת החיים שלהם תתקצר, אבל שקרים תמיד היו. שקרים בקמפיינים עכשיו הפכו להיות כל כך קלים להדהוד, ואנחנו רואים במציאות שבה, איך תיארה את זה יועץ לקמפיין של דונלד טראמפ, קליאן קונווי, יש לי עובדות אלטרנטיביות. פעם הייתה הסכמה, הסנטור פטריק מוינהן, שהיה גם סוציולוג וגם סנטור, אמר, you're entitled to your own opinions, you're not entitled to your own facts. כלומר, מותר שיהיה לך עמדה שונה משלי, אסור שתהיה לך עובדה שונה משלי. אז על העובדות, היום ניתן להתווכח. וברגע שאתה מתחיל להתווכח על העובדות, הרשת תוצף בעובדות, ותוצף בפייק. רק לאחרונה הייתה פסיקה שבוע שעבר של השופט גולדברג, שאמר של מפלגת הליכוד צריכה לפצות את, את, את בנט ואת לפיד, על כך שהם הכניסו אותו לתוך תמונה בצורת פייק.
אז זה ישר מביא אותי לשאלת הבינה המלאכותית והקמפיינים שיהיו בבחירות האלה. אנחנו צפויים בטח לשיטפון?
יש שיטפון של תכנים שהם שקריים, תכנים שהם
ואנחנו פייק. ואנחנו לא נדע להבחין.
לא נדע להבחין. כבר היו מקרים כאלה בעולם, זאת אומרת, בסלובקיה, בבחירות של 2023, המועמד לנשיאות שהוביל עד אותו רגע בסקרים, יום לפני הבחירות, יוצאת קלטת שבה שומעים את קולו, מדבר עם עיתונאית על איך ניתן לקנות את הקולות של הצוענים במדינה. הוא הפסיד את הבחירות, המועמד שהיה פרו-פוטין ניצח, אחר כך התברר שאכן ה-IRS, שזה הסוכנות ה-8200, נאמר, של הרוסים, היא זאת שהפיצה את הקמפיין הזה כדי להכשיל אותו בבחירות. אז מקרים כאלה כבר היו. אני חושב שאנחנו נראה את המקרים האלה. המחוקק עדיין בישראל עוד לא השכיל ליצור חקיקה שתתמודד עם הטכנולוגיה המודרנית הזאת. הפסיקה הזאת עצמה, של הפסיקה, לדעתי, פסיקה אומללה של השופט גולדברג, שהוא רק פסק כנס כספי שסך הכל איזה 8,500 שקל על הליכוד, היא לא מספיק מרתיעה כדי לגרום למועמד לרשות ממשלה או מפלגה מרכזית בערב הבחירות, לצאת עם פייק מסוים, וכבר לא מדובר על הערבים נוערים לקלפיות. זה יכול להיות, אנחנו עשויים לראות פרסומת שבה נראה למשל את נפתלי בנט, רוקח עסקה עם מנסור אבס מאחורי הקלעים, וזה יראה לנו אמיתי לחלוטין, נהיה בטוחים שמראה העיניים שלנו נכון, וזה לא יהיה נכון בכלל, וזה יהיה מאוחר מדי כדי להוציא במידה מסוימת את האנטידוט, כלומר את החיסון כנגד השקר הזה.
טוב, לא יודע, יש לי פה עוד לפחות חצי תריסר שאלות, אבל אני כבר לא יכול לשאול אותם, כי הזמן כבר מזמן עבר. אז אני אשאל אותך לסיום את אותה שאלה שאני לא נותן לאף אחד ללכת בלעדיה. לסיום, מה היית רוצה שהצופים, המאזינים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
אז הייתי אומר דבר ראשון, לא להתייאש. לא להתייאש. זאת אומרת, הרצון המאוד טבעי שלנו, שוב פעם, להיכנס, להשתבלל, כמו שאמרת, להיכנס לקונחייה, לעצום עיניים, לחפש דרכון זר, כל הדברים האלה. האסקפיזם הזה הוא רגעי, אבל בסופו של דבר אנחנו עדיין נצטרך לחיות פה גם אחרי הבחירות. ולפיכך הייתי רוצה כמה שיותר אנשים שכן השתתפו. יש לנו המון אנשים, בעיקר אנשי מרכז אגב, שהם ביום הבחירות בוחרים לא להצביע. הקיצוניים ביותר הם אלה שתמיד הולכים להצביע. האנשים המתונים הם אלה שלרוב נמנעים מללכת להצביע. אז הייתי רוצה לראות אותם כמה שיותר משתתפים. גם לקראת הבחירות, אם אתם מרגישים כרגע שאתם נמצאים בלחץ, שאתם מרגישים במצב שהפוליטיקה הזאת היא עוינת לכם או קשה לכם, להתחיל במינון קטן, לדבר זה עם חברים, לדבר עם זה עם בת זוג, בן זוג, לדבר עם ילדים, כמה שיותר במינון קטן, ואם המינון הזה הוא בסדר, אז כן לצאת לעולם, לשתף פוסט, לכתוב תגובה. שוב פעם, לא להיכנס למחוזות של הרעל, אין טעם לדבר עם הבוטים ברשת, כן? 50% מהאנשים שאנחנו רבים איתם ברשת, הם לא באמת בני אדם, הם בוטים. אז אין טעם להתווכח עם מכונה, אוקיי? זה כמו ללכת ולהתווכח עם המדיח כלים שלך. אין טעם, אין טעם. אבל כן, לאפשר לך לעבר את הדברים האלה במינון נכון, ואני רוצה לקוות שהבחירות האלה תהיינה בחירות שבאמת אנחנו נראה אחוז מצביעים מאוד גבוה, שבו נוכל לבוא ולומר שמה שהעם החליט בסופו של דבר זה באמת רצונו של העם, ולא רק רצונם של אלה שהתגברו על הסטרס, והתגברו על הגועל, והתגברו על הפחד, ונתנו ביטוי לתקווה שלהם לעתיד למדינה הזאת.
תודה רבה לך, פרופסור ישראל וייסמן מנור. תודה שהתארחת בהסקט דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות, וחלקת איתנו את התובנות שלך, את הידע הממש נרחב, וכמו תמיד, תענוג לשוחח איתך.
תודה
לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להזין להסקטים, לפודקאסטים שלנו, בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.